אנחנו דיברנו על ההבדל, על החילוק היסודי באיסורי דרבנן בשבת, אם הם מלאכות מדרבנן, כלומר כתולדה שהיא דוגמת האב, ועל ידי עבירת הדרבנן אני עובר על מלאכה דאורייתא, דילמה שמא האיסור דרבנן הוא רק גזירה בלבד, אבל איננה בגדר מלאכה, אלא דין חדש בפני עצמו. ואם אני אשאל אתכם שאלה כזאת, ואני מתכוון ברצינות לשאול אתכם, מה יותר לחומרה? מלאכות דרבנן או גזירות דרבנן? מה התשובה שלכם?
מלאכות
דרבנן. למשל, מצינו ארבע היתרים ליצור חול שאין בו סכנה, והמשותף לכולם הוא שהם גזירות דרבנן. ואילו לגבי מלאכה דרבנן, כגון מלאכה שאינה צריכה לגופה בהוצאת המת, אז לא מצינו היתר לצורך ריפוי, לצורך חולה. למשל, אסור לכבות את הנר, למרות שהכיבוי הוא בלוח שאין צריכה לגופה, של איבד רב שמעון וקיימלון רב שמעון, היא מותרת מן התורה ורק אסורה מדרבנן. בכל זאת, אין מתירים אותה לצורך כבוד הבריות, לצורך חולה. או, לדוגמה, מצינו שהרמב"ן מחלק בין הוצאה לקרמלית, שהיא מותרת לצורך כבוד הבריות, משום שאין לה עיקר מן התורה, דהיינו גזירה בלבד, ואילו במלאכה שאין צריכה לגופה, הוצאת המת מרשות היחיד לרשות הרבים, לא התירו, כי זה כבר מלאכה דרבנן. ודיברנו אם כן, שייתכן שלגבי מוצאי שבת, בתוספת שבת לפני שהוא הבדיל, אני לא נכנס לשאלה של הבדלה במייריב או הבדלה על הכוס, אז לא ניכנס, אבל לפני שהוא הבדיל ויש עדיין תוספת שבת, התירו גזירות דרבנן, כגון תקיעת שופר במוצא יום הכיפורים, ולא התירו מלאכות דרבנן. ולפי רבי קיבגה ייתכן שמי שעובר על מלאכות דרבנן בפרהסיה, יש לו דין, שוב פעם מדרבנן, כמומר ויעקום לכל דיני התורה. אז זאת היא החומרה המיוחדת של מלאכות דרבנן. היום מצאתי חידוש עצום, שיתכן שיש להקל במלאכות דרבנן, ואילו בגזירות דרבנן יש להחמיר. זה מפליא, זה פילי פלון. לומר בדיוק פונקפקד ההפך מנה שדיברנו כל הזמן שגזירות רבנן אפשר לקל. היום אני רוצה להציע בפניכם אפשרות שדווקא בגזירות רבנן יש להחמיר ואילו במלאכות רבנן יש להקל.
מלאכות הרבנן זה מה שאנחנו
מתייחסים
לזה כאל
דאורייתא? כאין דאורייתא. זאת אומרת, חכמים אסרו את המלאכה, ויש לה את כל הדינים וכל הגדרים של מלאכה דאורייתא. זה נקרא מלאכה דרבנן. כלומר, מלאכה שנצריכה לגופה מדרבנן, לפי השיטה הזאת, והיא שיטת התוספות, נחשבת כמלאכה צריכה לגופה מדרבנן. כי מבחינה חיצונית הצורה של העשייה היא ממש בול בדיוק הצורה של העשייה של מלאכה דאורייתא, אלא הוא התכוון לשם כך ולא לשם כך. לעומת זאת דיברנו על כלאחר יד, כשהוא עושה את זה בשינוי, אז הוא משנה את גוף צורת המלאכה, וזה לא נחשב למלאכה אלא חיסרון מלאכת מחשבת, וחכמים אסרו מדין גזירה, ולכן אפשר להקל בגונך, יונק וכולי, כי זה נחשב לדישו מפרק שלא כדרכו, ואם זה שלא כדרכו התירו משום צער, אז במקום צער התירו חכמים, או במקום חולה התירו חכמים. זה בנוגע לגזירה דרבנן, ובנוגע למלאכה דרבנן שחכמים חידשו פה שאף על פי שמדורייתא הוא פטור, אבל אנחנו מדרבנן מחשיבים את זה כמלאכה, דהיינו, אנחנו שמים את כל התנאים האלו שלא נתקיימו כדי לעבוד מלאכת דאורייתא, אנחנו שמים אותם הצידה, ו מדרבנן הוא עושה מלאכה. היום, אם תתנו לי, אני רוצה לפתח רעיון בומבסטי, שדווקא בגזירות דרבנן יש להחמיר כאשר במלאכות דרבנן ניתן להקל.
אנחנו רואים
את
גזירות של צריכים
חיזור
כמו דברים
like מוקצה. כן, אבל זה בעצם כולל גם גם מלאכות דרבנן. גם כן נכללים בחכמים צריכים, דברי חכם צריכים חיזוק. עכשיו, כדי להסביר קצת הרקע פה, אני אתן הקדמה קצרה מאוד. אחד מהמפתחות לש"ס, שעוד לא הגענו אליו, ובעזרת השם עוד כמה חודשים ניגע אליו, זה הבדל בין פעולה, דהיינו באופן חיובי בקום ועשה, לבין אומישן, מה שנקרא השב ואל תעשה. ויש לזה השפעות עד אין סוף בכל הש"ס ובכל הפוסקים. איך זה נוגע עכשיו לענייננו להלכות שבת? הגמרא היא במסכת סנהדרין. תכף אני אציין את הדף, סמך ווב עומד אלף. הגמרא אומרת שם שהמחלל שבת אינו חייב אלא אם עשה מלאכה בדבר שיש בו מעשה. זה לשון הגמרא במסכת סנהדרין. אבל יוצא לפי הגמרא שאם הוא חילל את השבת בלי לעשות פעולה, בלי לעשות מעשה, בשב ואל תעשה, ומי שאתה נגעת בנקודה הזאת אתמול, היום אני רוצה לפתח אותה, אז אינו חייב. מדוע אינו חייב? כי מלאכה בשבת היא בעשייה, כמו שכתוב בתורה, לעשות. אבל אם הוא עובר על המלאכה בשב ואל תעשה, היא לא נחשבת למלאכה. עוד מעט נגיע לכמה דוגמאות, אבל זה העיקרון. על פי העיקרון הזה, מורי ורבי רצה לתרץ את קושה מאוד מפורסמת של הנמוקי יוסף. הנמוקי יוסף שואל, איך מותר להדליק נר בערב שבת? הרי קיימלון כרב יוחנן במסכת בבא קמא, אישו משום חיצוף. והנמוקי יוסף הבין בהווה מן שלו לפחות, ייתכן שהוא חזר בו בנקודה הזאת, שאישו משום חיצוף, הכוונה היא שהכוח של האדם ממשיך לפעול בכל רגע ורגע, עד שהוא פוגע במטרה. אם כן, שואל הנמוקי יוסף, אם הדלקתי אש בערב שבת, ובמרכאות, יש מצווה להדליק נר בערב שבת, כן, בסוגריים. איך הרי אישו משום חיצו, וכל זמן שהאש ממשיכה להדליק, נחשב האדם כאילו שהוא מדליק את האש? אז הוא מתרץ באופן שלו, על פי דרכו, שזה לא הפשט באישו משום חיצו, אלא כל הפעולה נגמרת בשעה שהוא משליך את החץ, ואין האיש או משום חיצוב נחשבת כפעולה מתמשכת. ולכן כל מה שהוא עשה עם הנר להדליק אותו בערב שבת, הכל מונח באותה פעולה בהתחלתה, ולכן בערב שבת זה מותר. רב סולובייצ'יק רצה לתרץ את קושת הנבוקי יוסף על פי הסוגיה הזאת במסכת סנהדרין. אין החינם איש או משום חיצוב, אבל למעשה האדם הוא במצב של שבי אל תעשה. דהיינו, הוא הדליק את הנר בקום ועשה בפעולת הדלקה בערב שבת. על זה כמובן אי אפשר לחייבו. אלא מה אתה אומר אישו משום חיצוב, אבל זה כבר פעולה בשבי אל תעשה. כלומר, האדם לא פועל באופן פיזי, באופן חיובי, אלא הוא נח. ואם הוא נח, אין כאן חילול שבת. אוקיי. אז עד כאן הקפה א', הגענו למסקנה, ליסוד חדש בהלכות שבת, שמלאכת שבת היינו מלאכת עשייה. ואם אין כאן עשייה, לא נחשב למלאכת שבת.
אפשר, לא מבין. באנגלית
קצת? כן, בבקשה. Oh, חשבתי שאתה תגיד באנגלית.
Yeah, I don't understand.
No, I'm saying like this, that מלאכת שבת is defined in a unique way. In כל התורה כולה, you can violate Isurim even without doing an action. For example, Machashev, or for example, Makalel. You know, there are many examples where you could be chayef for something without doing an active physical act.
Okay.
Not so in Shabbos. The concept of malacha, by its very definition, requires an action. And therefore, Rav Soloveitchik wanted to say, to answer the Nuki Yosef's question, that since during the course of Shabbos, as long as the light is continuing to be lit, I'm doing nothing, I'm in a passive state, therefore, that's not considered a malacha.
It's like her arrow.
Oh, Isho Mishum Chitzov.
Yeah.
So that, Joel, that requires a long discussion. So you know what? Let's put that in deep freeze. This is all just a hakdama to try to get to our punchline. Okay. Achshav nagia lakafa, lakafa bet. Rabbi Kiva Eger, b'tshuvot, ma'ayen ba'sheila ba'ah. יש מדרבנן איסור בשבת שנקרא קניין. אסור לעשות קניין בשבת. הסוגיה היא בסוף מסכת ביצה. שואל רב כיווגר, מה יעדים אם הוא עושה קניין בערב שבת בתנאי? והתנאי הוא, כי יש שני סוגים של תנאים. יש תנאי שתלוי במעשה, על מנת שתעשה לי כך וכך. יש תנאי שתלוי בזמן. לאחר למד, או משהו כזה. אז הוא עשה קניין בערב שבת, על תנאי שהקניין יחול בשבת. האם הוא עובר על איסור דרבנן של עשיית קניין? שואל רב סולובייצ'יק, אני לא מבין את עצם השאלה, עצם הספק של רב כיווגר. פשיטה שהוא לא עובר. למה? כי הוא במצב של שבי אל תעשה, והגמרא בסנהדרין קובעת שאין מלאכת שבת, אלא בקום ועשה, וכאן הוא בשבי אל תעשה, כי מתי הוא עשה את מעשה הקניין? בקום ועשה, באופן אקטיבי, רק בערב שבת.
והוא גם עשה את האקט של המכירה?
האקט של המכירה הוא עשה, הוא ביצע בערב שבת.
לא רק שילם, לא רק עשו חוזה נגיד, אלא הוא פשוט עשה את
המשיכה. בוא נניח משיכה במטלטל, אז עצם מעשה המשיכה הוא עשה ביום שישי, ובכל זאת רבי כיווגר אומר שייתכן שהוא עובר על איסור של קניין בשבת. אבל איך?
קניין זה כאי מלאכה דרייסא, זה מה שבאמצע.
יפה. התשובה היא שרבי כיווגר מסתפק מה הגדר של קניין בשבת. האם קניין מדרבנן נחשב למלאכת שבת, או שהוא נחשב לגזירה? אומר רב כיווגר, תשמעו משהו מפליא. אם זה מלאכת שבת, אז מותר. ואם זה גזירה, אסור. למה? תשמעו היטב. כי מה שיסדנו פה, שאין מלאכת שבת, אלא על ידי קום ועשה, במה דברים אמורים? במלאכת שבת. אם זה מלאכה דאורייתא, אם זה מלאכה דרבנן. אבל אם מדובר בגזירה, הגמרא קובעת בסוף פסח שאם הוא יעשה קניין בשבת אז חיישין השם יכתוב שטר. אוקיי, זה תלוי אולי בקרקע, מתחת לא ניכנס לזה. אם כן, בגזירה דרבנן, לא אכפת לי, זה לא משנה לי כלל אם הוא עובר על הגזירה במעשה או בשבי אל תעשה. הנה דוגמה, ואני רוצה לפתח את זה עם עוד נפקא מינה, בין מלאכה דאורייתא לגזירה דרבנן, בין מלאכה דרבנן לגזירה דרבנן, וכאן המסקנה היא הפוכה, הכיוון הוא הפוך. דווקא במלאכה דרבנן יש להקל, משום שאין עוברים על מלאכה מצד עצם הגדר של מלאכה, אלא בקום ועשה. מה שאין כן בגזירה, חז"ל גוזרים גזירה משום שהם חוששים שמא הוא יבוא לידי משהו, איזה עבירה חמורה, אז מה נפקא מינה אם הוא עובר על הגזירה באקשן, באופן אקטיבי, או בשבי אל תעשה, בשני המקרים הגזירה קיימת. ונפקא מינה, תשמעו משהו מעניין. וכאן אני מביא שוב פעם מהמאמר הזה של ארץ הצבי של רב שכטר, בעמוד נ"ה, מי שירצה לצלם, עין מוגן אברהם, סימן שין ל"ח, ספקות ד', דמעיקר הדין, אוקיי, זה לא הלוך למייס הזה, אבל רק מעיקר הדין,
אני קצת מבולבן מכל
ה... אוקיי, אז תנו לי עוד כמה דקות, אני מקווה שהערפל תעלה למעלה והכל יהיה בהיר כשמש. הוא אומר ככה, מעיקר הדין, עוד פעם אני מדגיש את ההקדמה הזאת, כי למעשה אנחנו לא סומכים להוקל על המוגן אברהם הזה, גם המוגן אברהם לא סומך להוקל, אבל מעיקר הדין, מותר לומר לי עקום לנגן בכלי זמר בשבת. מה זה מזכיר לכם רבותיי? איזה תנועה במרכאות כפולות, איזה תנועה ש... של, של היהדות האמריקאית לפחות
רפורמים.
בהונגריה
רפורמים,
הלוואי רפורמים קונסרבטיבים בבודפשט אז יש שם בית כנסת שהנאצים למחשמם לא הרסו אותו הבית כנסת הזה היה של תנועה מסוימת בהונגרית אני לא יכול לבטא את זה כמו שההונגרים מבטאים את זה הנורולוגים זה משהו דומה לקונסרבטיבים נורולוגים היה שם איזה רב, הוא היה ממש תלמיד חכם, אבל הוא עיקל עם כלי זמר בכניסת השבת, אורגן. הם טוענים שהוא הקפיד מאוד, הוא הקפיד מאוד, לואי זה היה השם שלו, לואי, הוא הקפיד מאוד שבכניסת השבת הם הפסיקו את המוזיקה. לא ניכנס לוויכוח, אז עד היום הזה יש ויכוח מה היה בדיוק שם בבודפשט. על כל פנים, אומר המוגן אברהם, מעיקר הדין, מותר לומר לגוי לנגן בכלי זמר בשבת. אלא צריך עוד תוספת תנאי של צורך מצווה, כגון לסעודת נישואים. אז תתארו לעצמכם בשבע ברכות נבקש מהגוי לנגן בכלי זמר בשבת מפליא והמגן אברהם אומר שמעיקר הדין זה מותר למה זה מותר? משום דבי שבות דשבות במקום מצווה למה זה שבות דשבות? קודם כל כלי זמר זה שבות, שמה יתקן כלי שיר, שנית אמיר אל יעקב זה שבות, וכאן זה מוקם מצווה לצורך מצווה נישואין. טוב, לא ניכנס לשאלה אם צריך מוזיקה בשביל סעודת נישואין, אבל זה מה שהמוגן אברהם מניח. המשנה ברורה אומר, יש להחמיר. מהי דעתם של המחמירים? אומר רב שכטר, מה קרה עם שבות לשבות ומוקם מצווה? נראה לוויר דמשמיע קול כלומר כלי זמר איננו איסר מרבונן בתורס מלוכה אלא מטעם גזירה שמה יתקן כלי שיר וממילא לא שייך להתיר מטעם שבי אל תעשה הרי למעשה הוא לא עושה שום פעולה של השמעת קול זמר הוא נותן לגוי לעשות עבודה בשבילו אז למעשה במציאות של היהודי הוא במציאות של נח של שבי אל תעשה אם כן בואו נפעיל את הכלל שלנו שאין מלאכה בשבת בשבי אל תעשה אלא בקום ועשה אומר רב שכטר במה דברים אמורים מתי אפשר להקל מחמת שבי אל תעשה דווקא במלאכה או דאורייתא או דרבנן אבל כאן בנוגע להשמעת הקול חכמים לא עשו השמעת הקול בגדר של מלאכה דרבנן אלא בגדר של גזירה וממילא על פי הריב וכיווגר יש לומר דשייך שיהיה איסר גזירה אפילו בשבי אל תעשה וממילא יש לומר דבי עקום המנגן ביד הישראל הישראל עובר ישירות על הגזירה על הגזירה ואין כאן שבות לשבות כלומר בשבות לשבות אין כאן עבירה ישירה בגזירה ומה דמה שעצם מייסה הנגינה נעשה על ידי הנוכרי אין זה מועיל להוריד את חומר הישראל למדרגה יותר נמוכה אלא הרי הישראל עובר על גזירס משמיע קול בשבי אל תעשה ומה שהקול נשמע בעדו או על פי ציוויו אם כן ייתכן שיש לנו ראיה למה שרב שכטר מניח פה שהשמעת הקול היא גזירה דרבנן ולא מלאכה דרבנן כי בין הארבעה השבותים שהתירו משום חולש אין בו סכנה הגמרא קובעת במסכת הערבים שגם משמיע קול מותר משום חולש אין בו סכנה אז יש לנו כמה וכמה דוגמאות של איסורי דרבנן שמותרים בשבת משום חולה משום שאינם בגדר מלאכה אלא בגדר גזירה אבל אז אני בא ואני אומר שאילו זה היה בגדר מלאכה היו מחמירים כאן אני אומר בדיוק ההפך אם זה היה מלאכה דרבנן אז הייתי מקל משום שהוא שבי אל תעשה אבל כיוון שהוא עובר על הגזירה הזאת שם יתק עם כלי שיר משום שהוא נחשב כאילו שהוא מנגן בכלי זמר משום שהם הגוי עושה את זה עבורו אז ממילא יש כאן עבירה של גזירה ובעבירה של גזירה הוא עובר אפילו בשבי אל תעשה
אפשר למה זה בכל עניין של אמיר לעקום כל מלוך של גזירה שאומרים לעקום זה כאילו הוא עושה את זה אז איפה
זה כאילו מה?
כאילו
אני עשיתי
אז מה השבות השבות של אמיר לעקום
לא, אם זה כאילו אני עשיתי אז פה אני צריך לדעת אם אפשר לצרף עוד שבות ואם העוד שבות הוא במלאכה ואני עשיתי את זה בשבי אל תעשה לכן אני יכול להקל אבל אם השבות השני הוא גזירה דרבנן אז מה שאני עברתי על השבות בשבי אל תעשה זה לא מוריד את דרגת החומרה השבות השבות היא כדי לצרף פה שתי קולות אבל אני לא יכול לצרף פה עוד קולה מחמת שבי אל תעשה אז אם כן אין פה קול לגבי ניגון כלי שיר אז כיוון שהוא נחשב מדין אמיר לעקום כמנגן כלי שיר אמנם בשבי אל תעשה אז הוא עובר על השבות של, של, של כלי זמר מתי אני יכול לצרף את שני השבותים יחד בשבות השבות זה רק אם אחד מהשבותים אני יכול להקל בו מחמת השבות השני אבל אם מחמת השבות השני דהיינו אמיר לעקום יש לי כבר עבירת השבות של השמעת קול אז אי אפשר לצרף אותו לעוד קולה ולהתיר מדין שבות השבות על כל פנים רבו ישראל אתם תעיינו פה בפנים יש פה הרבה מר מקוימס אבל מה שאני רואה פה זה דוגמה יוצאי דופן שאני מגדיר את ההלכה ואסור לי להניח לא להיות מוטעה בדבר שכיוון שגדרתי אותו כך לכן אני יכול להחמיר או להקל כי זה יכול להיות בשני הכיוונים אוקיי עכשיו עוד פעם רבו ישראל הנה יש התוכנית הזאת היא בנויה על שעתיים לא על שעה וזה לא פייר משום שאתם חייבים חייבים אין פה חובה הכל זה בהתנדבות כל מה שאתם עושים אז תקבלו שכר כפול בין השמיים אבל אני אומר שהעבודה שלי והמטרה שלי היא להכניס עוד סוגיות ועוד סוגיות ועוד סוגיות כל שיש לי עוד סוגיה אני יותר שמח אבל כמובן בתנאי שכל סוגיה תלמד אותה בפנים אני לא יכול ללמד אתכם סוגיה מורכבת ומסובכת כזאת ברבע שעה משום שאני לחוץ כי יש לי שבע סוגיות אחרות שרשמתי פה על הדף בשביל זה צריך לתת קצת יותר כתף להשקיע קצת יותר עבודה וללמוד את הדברים האלו בפנים עכשיו אם זה סוגיה של הרוגן שובי בטארוס אז ייתכן שאין לכם עניין בזה אני לא אבל אם זה סוגיה במסכת שבת והפוסקים למעשה זה צריך לסקרן אתכם קצת כמובן אתם מאוד עסוקים יש לכם הרבה על הצלחת אז אם יוצא שם אני נמצא פה כל הבוקר מי שיוצא נעיין בזה בפנים נפלפל, נתווכח אני רק אמרתי לכם יסוד עכשיו רבו ישראל אנחנו עוברים ללכות ריבית יש ריבית דאורייתא דהיינו שאני קצצתי ריבית המלווה קוצץ ומקצה ללווה סכום מסוים שהוא יוסיף בתוספת לפירה זה נקרא ריבית קצוצה דאורייתא ויש ריבית דרבנן ושוב פעם נשאל את השאלה מה הגדר של ריבית דרבנן האם חכמים אסרו אותו בתור ריבית עם כל הכללים וכל הדינים שנוהגים בריבית עודים חכמים חידשו פה דין ואיסור בפני עצמו ריבית דרבנן זה ביריה חדושה בפני עצמו אז אם יש לך את הספר של רב אדלר מהי הדוגמה של ריבית דרבנן זה נקרא בלשון הסוגיה במסכת בבא מציע דף ע"ה שעה בשעה דהיינו אני מלווה לך שעה של חיטים בינתיים הערך או איך אומרים המחיר בוא נגיד המחיר של חיטים בשוק התייקרו והנה אתה מחזיר לי שעה של חיטים בעוד יום בעוד חודש ונמצא שקיבלתי אני המלווה ריבית זה כמובן דרבנן משתי טעמים א' משום שאני לא יודע אם החיטים יתייקרו במיד ושנית לא קבענו לכתחילה תנאי שהלווה ישלם ערך יותר גדול למלווה עבור ההלוואה זאת לכן אין כאן ריבית קצוצה דורית וכאן נשאלת השאלה מה הגדר של סוע בסוע שחכמים עשו אותו האם זה גדר של ריבית או זה איסור חדש בפני עצמו שתי נפקמינות נפקמינה ראשונה הוא מביא פה בעמוד י"ב מצד שמאל בדיבור מתחיל ואפשר הגמרא אומרת אומר אבהונה יש לו סוע לווה סעה כלומר אם אני לוקח ממך סעה בהלוואה ויש לי סעה של אותו מין בביתי חכמים איתיר ומדוע? משום שבחי גבנה זה נחשב כאילו שמחרת לי סעה ואת הסעה שיש לי מאותו מין בדיוק אותה סעה אני אשלם לך בתור קניין, בתור מחירה וזה נתן לחכמים אפשרות להתיר סוע בסוע זה לפי שיטת רב הונא רבי יצחק אומר סליחה ורב הונא ממשיך אבל אם הוא מלווה סעתיים והלווה קיבל שתי סעים ויש לו בבית רק סעה אחת אז כמובן אומר רבי יצחק יש כאן עבירת רבנן של ריבית על הסעה השנייה כי אין לו הוא משלם סעה כנגד סעה ויש לו והוא קיבל עכשיו עוד סעה ואין לו עוד סעה כנגד הסעה הזאת אז זה נקרא סול בסול לגבי הסעה השנייה כך סובר אבונו רבי יצחק אומר רבי יצחק בגמרא חולק הרב הונא אפילו יש לו סעה יש לו רק סעה אחת בביתו הלווה אני מתכוון בכל מקום לווה עליו אפילו כמה קורים כמות עצומה אולי המחלוקת היא האם אני רואה פה ריבית דאורייתא מדרבנן דהיינו שלפי רב הונא איסור סוע בסוע הוא בעצם הרחבה של איסור ריבית דאורייתא ולהתיר הלוואה הזאת צריך להפוך את ההלוואה למכירה אז אם יש לו סעה כנגד סעה ניחא כן אז לכן מצריך רב יצחק שיהיה לו סעה בביתו כנגד כל סעה שיש בדעתו ללוות משום שזה הופך להיות מחירה מה סובר זה לפי רב הונה. מה אמרתי, רב יצחוק? אני התכוונתי למה רב הונה. מה שאין כן על ליבד רב יצחוק, אין כאן איסור ריבית דאורייתא, אלא המצאה חדשה, בריאה בפני עצמו, לכן כל זמן שיש לו מאותו מין בביתו, לא גוזר רבונות. הרי למעשה, הוא פתר את הבעיה של ריבית רק לגבי שעה אחת, ובכל זאת רב יצחק אומר, אם יש לו שעה בביתו, בחי גבנה, חכמים לא אסרו שעה בשעה. חכמים קבעו דינים ומגבלות מיוחדים לגבי סוע בסוע. סימן שהליבד רב יצחק סוע בסוע הוא המצאה ודין חדש מדרבון. אבל האמת היא שזה לא הפשט. למה? כי כתוב בפשיטה מקובצת ובו מציע שאם אין לו אלא שעה שלפי רב יצחק לא ולאו כמה קורים, צריך לומר לו קנה כל סוע וסוע זו אחר זו. כלומר גם לפי רב יצחק הוא צריך לעשות כאן מחירה כדי לעקוף את האיסור ריבית, אלא שלפי רב יצחק הוא יכול לעשות פטנט והוא כאילו מוכר לו על כל שעה ושעה שהוא קיבל מהמלווה, הוא קיבל את זה בתור מחירה, ועל לווה ישלם לו עם השעה הזאת. כלומר, על כל שעה, הרי המלווה לווה ללווה כמות אדירה, כמה קורים, אבל אני מחלק כאילו את הקורים האלו לחתיכות יותר קטנות, לחלקים יותר קטנים של שעה ושעה, ועל כל שעה הוא אומר, הנה יש לי שעה כדי לקנות את השעה ממך. זאת אומרת, זה הקונץ. אבל רואים מהשיטה המקובצת שאנחנו רואים את השעה שיש לו כאילו היא עומדת מתחת לכל שעה ושעה. כך כתוב בלשון השיטה מגובצת. אם כן, על ליבד רב יצחק, גם הוא מודל רב הונה לעצם עיקרון שיש כאן ריבית, ואני צריך לפתור את הבעיה של ריבית, להפוך אותה למכירה. ואיך אני עושה זאת, רב יצחק רק נתן לנו עוד היתר איך להפוך את זה למכירה, בשעה שהוא אומר לו, על כל שעה ושעה שאתה נותן לו, יש לי שעה לקנות ממך. אז כאילו שקיבל לפי רב יצחק, זה הפיקטישן, כן, של ההלכה הזאת, כי קיבל, כאילו שהמלווה יקבל חזרה שעה על כל זה. אבל יש נפקא מינה שנייה, ופה אנחנו עוברים לעמוד י"ג. בפרק המפקיד בבב מציע יש מחלוקת ראשונים מתי מתחיל איסור סוע בסוע. האם הוא בשעת הלוואה? כלומר, ברגע שהמלווה נותן לו שעה בהלוואה, יש כאן כבר עבירת רבונן של סוע בסוע. או דילמה משעת פיראון. כי הרי חכמים אסרו משום שמא יתייקרו החיטים, ואז הלווה נותן חזרה למלווה יותר ממה שהוא קיבל, וזה התוסף נקרא ריבית. אז זה בשעת הפיראון. כי בעצם בשעת ההלוואה, הוא קיבל שעה והוא יפרע שעה, אבל למעשה הוא לא פורע את החוב של השעה אלא לאחר זמן. הריטב"א אומר, אומר רב יוחנן, עשו ללוות דינר בדינר משום דחושב סוע בסוע, וכדמפורש ועשו לפומפשטה דלישנה משמע דמישס. זה הלשון של הריטב"א, משס הלווה איקה איסורה ללוות סוע בסוע. אף על גב די אפשר דלא אבי רביתה, אין פה ריבית, הרי אם הדינר הוא שווה אותו דינר בעוד חודש בשעת הפירעון, בכל זאת משעת הלוואה חכמים קבעו דין של איסור סוע בסוע. כמו די אפשר די יוקרו, חכמים חששו לאפשרות של יוקר, ויעתי לידי מגבית. אז לכן חכמים קבעו איסור של סוע בשוע. אומר הריטב"א, עבירת סוע בשוע נקבעת בשעס הלווה. וכן נראה מפירוש רש"י. וקושר לי, הריטב"א אחרי שהוא מביא את הדין הזה, הוא אומר קשר לי, מעובדא דרב, דיוזיף דינרי מברתי דרב חייא, ולא שואל רב חייא כלום, אלא בוסר דאיקר דינרי. אז היה מעשה בגמרא, בסוגיה, שרב קיבל דינרי מביתו של רב חייא, דהיינו בת דודו, כי הרי רב חייא הוא הדוד של, של רב, ולא שאל רב חייא כלום, רב חייא היה מרוצה, הוא לא התנגד לזה כלל, דינה בדינה, אלא בשעס הפירון רב חייא אמר לו, הרי התייקרי דינה, אז איך תשלם לביתי דינר, הרי אז אתה משלם ריבית? לכן, כלומר, על פי הראיה הזאת, הסוגיה הזאת, פירשו מורנו, פירש מורנו, בשם רבוסוב, דהוכה הוכי, כלומר, עושו ללוות ולפרוע סוע בסוע, אבל הלוואה גרידוסו שורי. כלומר, האיסור נקבע בשעת הפיראון. אם בשעת הפיראון הרי השעה שווה יותר ביוקר, אז יש כאן עבירה של סוע בסוע. אבל בשעת הלוואה אין כאן איסור. אפשר שהמחלוקת הזאת תלויה בחקירתנו עם סוע בסוע הוא הרחבת איסור ריבסטורייסו. או שהוא איסור חדש. אם הוא הרחבת איסור דאורייתא והוא בעצם מדרבנן ריביס, אז האיסור ריביס מתחיל בשעס הלוואה. כשאני מלווה לך בריבית, ייתכן שהפירעון יהיה בעוד שנה, לא אכפת לי, יש כאן עבירה של ריבית, כי קבעתי ריבית בגוף המלווה. אז בשעס הלוואה, במתן המעות, יש כאן עבירה של ריבית. אבל אם אין כאן איסור בסוף בסוף בשעת הלוואה, אלא בשעת הפירעון, כי אז אפשר לדעת אם במציאות נתייקרו החיטין והסוף וכו', אז זה נחשב לאיסור חדש בפני עצמו. אוקיי.
מה איסור הזה
במורות השני?
שמע, אני
נתתי
למישהו את האוטו שלי, ואני מצפה ממנו,
זה כבר שאלה, זה לא הלוואה. אבל אם ביקשת ממני שייתן לך אוטו אחר במקומו, אם זה אותו אוטו זה נקרא שאלה. שאלה זה לא בעיה של סוף בסוף. בסוף בסוף הוא לא יקבל את אותה שעה. בינתיים הוא אכל את השעה.
אז מה זה משנה? נתתי לו שעה של חיטים, הוא
מחזיר
לי שעה של חיטים, מה זה משנה?
אבל השעה התייקרה, אז בעצם הלווית לו, והוא משלם לך תוספת שהוא נחשב לריבית. זה מה שחכמים עשו. תשמע, זה אני לא כתבתי את הסקריפט פה. יש איסור דרבנן של סוע בסוע. זה מאוד מאוד חמור. בביצים למשל. כמה פעמים זה קורה שאשתי לוקחת ביצים מהשכן? אז אני אומר לה שזה יש בעיה של סוע בסוע. אז צריך לפתור את הבעיה הזאת. אם יש לה ביצים בבית והיא צריכה עוד ביצים, אז אני יכול לעקוף את האיסור של סוף.
זה כמו מסחר. היום יש הכל עולה במטבעות, כסף. אבל פעם היה סחר חליפין. לא היה מטבע. היה סחר חליפין. אז לא היה בכלל שייך. אז לקחתי סחר. איך החזרתי? לא החזרתי על ידי מטבע. החזרתי
על ידי
מוצר,
על ידי לאחר זמן או באותה שעה?
לא, לאחר זמן אפילו.
כי בדרך כלל בחליפין אתה מחליף לי פרה בחמור, אני מקבל את הפרה, אתה מקבל את החמור. אין פה סוף בסוף.
גם בפרה בחמור נגיד לא מיד, אלא לתת לך את הפרה ואת החמור, אני אתן לך בעוד חודש ובינתיים החמור יתייקר. נו, אז
עוד פעם, אבל הוא נתן לו את החמור והוא יקבל חזרה את אותו חמור? אם הוא יקבל, עוד פעם, אם הוא יקבל בחזרה את אותו חמור, אז החמור היה שלו, והוא עדיין שלו. אז אם הוא יתייקר, אז טוב לו ברכה, הוא הביא. אבל אם הוא נותן לי חמור, ואני אתן לו חמור אחר במקומו, אז הוא יקבל יותר ממה שאני קיבלתי. וזה נקרא תוסף. אבל זה סוגיה של סוף וסוף, זה לא, לא אני המצאתי את היסוד רבונן של סוף וסוף, אני רק חוקר מה הגדר של סוף וסוף. יש לו אותם גדרים ואותם תנאים של ריביס דורייס או דינים חדשים.
אבל בין סוף וסוף גם כן בכסף, נותן לך כסף, אתה נותן כסף אחר, ובינתיים הכסף
בדיוק. ולכן דינה בדינה אומרת הגמרא בדפיין ה' כמו שהוא מביא אותה, הוא גם כן בעיה של סוף וסוף. אלא מה? קיימלון שסוף וסוף זה רק איסור בשעת פירון. אז אם הדינר שווה בדיוק מה שהוא היה שווה בשעת הלוואה, אז אין בעיה של סוף וסוף לפי אותה דעה. אוקיי, תבואי סי סוגיה גימל היום, איסור ייחוד. איסור ייחוד הוא איסור דאורייתא לפי הרבה ראשונים, ויש גם איסור ייחוד דרבנן. אז מישהו חיבר על הנושא הזה של איסור ייחוד דאורייתא ואיסור ייחוד דרבנן מאמר בספר בירחון שנקרא תחומים, תחומין חלק ת'. לדעבוני לצערי אין לי גישה לתחומין חלק ת', מצאתי תחומין חלק ו', לא מצאתי חלק ת'. אם מישהו יכול להמציא לי את זה או להוציא את זה, יחיל היה מוציא לי את זה מאוצר. אוקיי, אז אני לא יודע מה, אם יש הלוואה של סוף וסוף ברבן, אני לא יודע. על כל פנים, בוא נחקור מהו איסור ייחוד דאורייתא ומהו איסור ייחוד דרבנן. עכשיו, איש שמתייחד עם אישה ושניהם לבד במקום סגור והיא ערבה עליו, זה נקרא איסור ייחוד דאורייתא. והגמרא פה בדף פ' עמוד ב' במסכת קידושין לומדת את האיסור דאורייתא של ריבית של ייחוד מילפותא. אומרת הגמרא בדף פ' א', אומר רבא, בא לו בעיר אין חוששים משום ייחוד. עכשיו תתארו לעצמכם את המציאות כאן. האישה הזאת יש את איש והיא מתייחדת במקום סתר עם איש שאינו בעלה. הבנתי.
במקום סתר?
מקום סתר, הוא סגור ונעול, כדס וכדיר, כל מה שאתה צריך לייחוד קיים. אומר רבא, אין חושב משום ייחוד, למה? כי בעלה בעיר. בואו נחקור חקירה כזאת. האם, רק שנייה אחת, יצא לך קול היום, או קול לגבי אשתך, אולי זה חומר בשבילך בתור בעל, אני לא יודע, אבל בוא נחקור חקירה. מה התכוון רבא פה? האם רבא התכוון לומר שהדבר הזה הוא מותר? או שהוא אסור, אבל אין לו את הגושפנקה של איסור גמור, ואולי נפקבין לגבי עונש. אז תוספות הבינו פה, בילה בעיר אין חושש משום ייחוד, אומר תוספות נירו לפריש אין חושש כלל משום ייחוד, ואפילו איסורה לקו. אין כאן איסור כלל. רשי, דיבר המסחיל, אין חושש לא משום ייחוד, להלקוסו. כלומר, לא מלכין אותו, את האיש הזה שתייחד עם אשת איש. דהיינו, אם אני אומר שאין מלכין עליו, מה המשמעות? מה אני מדייק, מה אני לומד מרשי כשרשי אומר להלקותו? שזה אסור. זה בדיוק מה שתוספות אומרים, פירוש בקונצ'וס, אין שחושן להלקוסו. משמע מתוך פירושו, האיסורה מהעיקר. וקושי, והוא מקשה על רשי וחולק על רשי, אין כאן איסור כלל. אבל רשי הבין, לפי שיטת, לפי אמנת התוספות, ברשי, שיש כאן איסור. עכשיו, אני חשבתי שאולי רשי מתכוון לומר שלמרות שבעלה בעיר, הוא עסוק, הוא בעבודה, אולי הוא חולה בבית החולים, אני לא יודע איפה הבעל, אבל הוא איפה שהוא בעיר, אבל בינתיים יש פה חשש לאיזה הנקי פנקי. בוא לא ניכנס לפרטים, אוקיי? אבל זה לא ניתן לומר. למה? כי אני הפסקתי באמצע הרש. בוא נמשיך בדיבור המסכיל, אין חושן לא משום ייחוד על כוסו. אומר רשי, דמיסטפה, היא מפחדת מבעלה, השתו עושי, ייתכן שהוא יבוא עכשיו, הוא יפתיע אותה. באמצע שעת העבודה, הוא החליט שהוא רוצה לקבל איזה סטייק בבית, או שהוא לא יודע, יש איזה שביתה, אז הוא הגיע הביתה באמצע היום, פתאום הוא מוצא את אשתו, אז היא מפחדת. אז רשי אומר שהיסוד של בעלה בעיר הוא מיסטפה, היא מפחדת, היא חוששת שהבעל יבוא. אז אם כן, יוצא שגם רשי מודה שאין כאן חשש אמיתי למעשה עבירה. אם כן, יש עוד השאלה, אז למה הייחוד הזה עושה? אתם שומעים את השאלה? יש כאן כאילו סתירה מן אי ובי מהרי של הספר של הרשי. אומר הרב שח, ראש ישיבת פונוביץ', בנחמן שח, שמעתם עליו? אומר ביאבי עזרי, שרשי סובר, תשמעו היטב, שייחוד אסור מצד עצמו, לא משום חשש למעשה עבירה, אלא התורה קבעה שמייסי ייחוד ומייסי עבירה ומייסי איסור. אלא מה? כשאין חשש לביאו, אז הקילו קצת בחומר של האיסור ייחוד ופטרו אותו ממלכס. כי מתי אני אומר שמלכים אותו על ייחוד, זה רק אם יש חשש אמיתי למייסי ביאו. אבל כיוון דמיסטפה לפי רשי מפחדת ואין כאן חשש למייסי עבירה, לכן לא מלכים אותו. אין כאן את האיסור בשלמותו, אבל עיקר האיסור קיים למרות שאין חשש למעשה ביאו, דהיינו שאיסור ייחוד אוסר מחמס עצמו.
היום אפשר לנעות דלתות, אפשר הכל, אז מה העניין שהבעל בעיר? היא נועלת איתו עם מישהו את הדלת מכל הכיוונים הרמטית, הבעל אפילו גר בעיר, סובה.
אבל היא מפחדת, היא מרגישה את הבעל, הבעל הוא בקירוב מקום. אני לא יודע מה יהיה הדין במוסקבה, אני לא יודע, נדמה לי שמוסקבה היא העיר הגדולה ביותר על פני כדור הארץ, לא יודע, אולי יש ערים אחרות, אבל מוסקבה היא עיר ענקית. מה? אז אם היא מתקשרת לבעלה והוא נמצא בסוף העיר, זה ייקח לו מינימום של שעה וחצי. אם הוא ייתן לנהג מונית ריגליס בובלגום, אז בחינם הוא יעשה אותה לזה. אז תשמעו משהו היטב. אומר הזית רענן, אחד מהפוסקים, שאלים את רשי, אדם שאין לו כוח גבורות, דהיינו שהוא הזדקן או הוא חולה והוא לא יכול לעשות מייסה ביר, הוא לא מסוגל, והוא רוצה להתייחד עם ערווה, וזה מאוד מאוד מצוי השאלה הזאת לגבי איך אומרים, אחות, למשל, אם הוא לא בבית אבות, אוי, הנושא של בית אבות מאוד מפחיד אותי, אבל בכל זאת, אם הוא בבית,
כולנו,
כולנו, כן, כולנו נגיע, השאלה לאיזה בית אבות, יש להם כמין גדול, אבל כל פנים הוא בבית, אדם עשיר, אדם עמיד, אז הוא יכול לשלם לאחות שהיא תטפל בכל ה... או לא, לא דווקא לאחות, לאישה שהיא אפילו תגור בביתו והיא תבשל בשבילו ותנקה ותעשה את כל צורכו. אומר זית רענן, אף על גב שהאדם הזה הוא זקן ואינו יכול לעשות, לא מסוגל, אין פה כוח כאן גבורוס, בכל זאת אסור לפי רש. למה? כי רש היא סובר שאיסר ייחוד הוא איסר מחמס עצמו.
כמו הרב שח.
הרב שח מסביר את רשי, אבל העץ רענן הוא אחד מהפוסקים שחושש לשיטת רשי. עכשיו רבוי סבי, בוא נשים את כל זה הצידה ונגיע לאיסור ייחוד רבנן. מה זה איסור ייחוד רבנן? אז בסוגיה עצמה יש שתי דוגמאות של איסור ייחוד רבנן, ובתשובות הרשב"א יש סוג שלישי או מציאות שלישית של איסור ייחוד רבנן. בגמרא כתוב מפורש בכמה סוגיות בש"ס, בסנהדרין ועבודה זרה, שהתורה לא אסרה ייחוד אלא עם ערווה. חכמים אסרו ייחוד אפילו מאישה שהיא לא ערווה, כגון פנויה או כגון גויטה, נוכרית. טוב, יש פה אלף פרטים, אני לא נכנס להם, אבל רק שתבינו שיש משהו בהלכה של ייחוד דרבון. הרשב"א מחדש שיש עוד איסור ייחוד רבון, והאיסור ייחוד רבון מופיע פה במשנה בדף פ' עמוד ב' בקידושין: לא יתייחד אדם עם שתי נשים. אסור לאיש להיות לבד עם שתי נשים במקום סגור ונעול. שואל הרשב"א, הרי ייחוד זה רק איש אחד עם אישה אחת. אומר הרשב"א שמה שכתוב במשנה כאן, שחכמים תקנו איסור ייחוד רבונן של שתי נשים עם איש אחד. עכשיו, גזירת רבונן. עכשיו, אם יש שלוש נשים, אז יתירו בשעות היום, בלילה צריך ארבע נשים. יש כאן מאמר שלם על הנושא הזה למי שירצה לראות את הפרטים. עכשיו, בואו נשאל את השאלה, באותם שלושה מצבים שבהם חכמים עשו ייחוד, האם זה איסור חודש או שזה אותו איסור ייחוד כמו הייחוד דאורייתא? אז כאן אני מביא לכם מעוצר הפוסקים. אתם יודעים שעל שולחן ערוך אבן העזר יש עוצר הפוסקים, נדמה לי שזה 25 כרכים ענקיים כאלו. אז לפי הפוסקים כתוב כך: א', איש שאין לו גבורות ולא מסוגל לעשות מעשה ביה, מותר באיסור ייחוד רבון. כלומר, אם נצטרך להתיר לצורך הזקן הזה אישה שתטפל בבית, אז לפי, אני לא פוסק הלוך למייס, אבל אני אומר, באוצר פוסקים יש דיון על זה, אבל יש לו פוסקים שמתירים לו לקחת נוכריה פיליפינית. למה? משום שאין כאן איסור ייחוד דאורייתא, אלא איסור ייחוד דרבנן. ובאיסור ייחוד דרבנן התירו במי שאין לו כוח וכו'. שנית, באיסור ייחוד דרבנן הדלת סגורה ולא נעולה, התירו. ג', בכל מיני תנאים, אבל ג', ייחוד עם אישה שהיא אשת איש ובעלה בעיר, גם לפי רש"י, אם יש אישה אחרת חוץ מהאשת איש, שעל פי המשנה כתוב אסור לאיש להתייחד עם שתי נשים, מותר. עוד פעם, כיוון שמדובר באיסור דרבנן על פי תשובת הרשב"א בשתי נשים, מה שהמשנה מנסחת פה, אסור לאיש להתייחד עם שתי נשים, באיסור דרבנן גם רש"י יודע שאין איסור בבעל מעיר. מותר בייחוד רבנן להתייחד עם אישה אם יש עוד קטנה בבית. הקטנה צריכה להיות בגיל מסוים שהיא תבין אם יש פה איזה הנקי פנקי, והיא תוציא, היא מפרסמת את מה שהיא ראתה, אז לכן הוא מפחד. חמישית, אוקיי, יש פה עוד כמה דיונים. רבוי סי, מה אנחנו לומדים מכל הדינים האלו? תן לי רק דקה הזאת, כי אני מגיע לפונצ'ליין. ייחוד דאורייתא וייחוד רבנן הם שני איסורים שונים בעצם מהותם. לא רק משום שאחד הוא דורייתא ואחד הוא דרבנן, אלא בעצם גדר האיסור. מה שרש"י מחדש פה במסכת הקידושין, שאיסור ייחוד הוא איסור מחמס עצמו, לא משום חשש ביו, ואפילו במסטפי שם הבא לא יבוא, עדיין אסור. באמת ומאמורים בייחוד דורייס, אבל ייחוד דרבנן הוא גזירה אותו עבירס ביו, ונפקא מינה היא במקרים שאין בהם חשש ביו. אז אני אומר גם בייחוד דורייסו לפי רש"י אסור, אבל בייחוד רבנן מותר. נפקא מינה לגבי הזית רענן באיש אין לו גבורות, ניתן להתיר ייחוד רבנן משום שהוא לא יבוא לידי מעשה עבירה. או למשל, אף על גב שרש"י אוסר באשס איש הבעילה בעיר, אבל אם נכניס פה עוד אישה אחרת לתמונה והוא מתייחד עם אישה ואשת איש, יש להתיר אפילו עלי בדרשי. מדוע? כי ברגע שיש שתי נשים, הורדנו את דרגת האיסור לאיסור ייחוד דרבנן, שלא נאסר אלא במציאות שיש חשש של ביו. כאן אני אומר שרש"י, שאפילו באשת איש, כיוון שבא אלו בעיר דמיסטפי, אין חשש למעשה ביו, ניתן להתיר בשתי נשים. ממילא, מותר לאדם להתייחד עם ערווה בנוכחותה של קטנה שהיא מכירה בטעם ביו, משום שאין כאן חשש. האדם הזה נרתע, ומה מרתיע אותו, אם היצר הרע רוצה לתקוף אותו? העובדה היא שבעוד חמש דקות כולם יודעים מה שהוא עשה עם האישה הזאת, משום שהבלאבמאות הזאת, הינטה הקטנה הזאת, היא תפרסם את הדבר הזה בריש גלי. יש לה שטיקל גסף, יש לה משהו לספר לאחרים, והיא תשמח. ולפי זה אני מבין שבכל מצב שאין חשש ביו, אם נוסיף עוד אישה לתמונה, עדיין הוא איש אחד עם שתי נשים, שזה מוריד את או מפקיע את האיסור ייחוד דאורייתא, האיסור ייחוד דרבנן הוא רק בחשש ביו. ואם אין חשש ביו מהמציאות הזאת, למשל בדלת סגורה אבל לא נעולה, אז אם מדובר בייחוד דאורייתא, עצם העובדה שהדלת היא סגורה זה גוף הייחוד, הם ביחד במקום סדר. אלא מה? כל רגע ורגע מישהו יכול לפרוץ פנימה. למה? כי הוא לא נעל את הדלת. זה לא מספיק להתיר איסור ייחוד דאורייתא. איש אחד עם ערווה, למשל, איש אחד עם נידה, אוקיי, אני לא נכנס למחלוקת עצומה אם נידה היא ערווה, אבל בוא נגיד, אז הרי יש פה מציאות של ייחוד, ואי אפשר להתיר ייחוד דאורייתא. אבל אם מדובר בייחוד דרבנן, אם למשל היא פנויה והיא איננה נידה, או היא נוכריה, או בשתי נושים, כאשר הוא מפחד כל רגע ורגע מישהו נכנס, משום שהדלת אינה נעולה אלא היא סגורה, פה אני יכול להתיר בייחוד דרבנן מחמת הגזירה שלו, שאם אין חשש לבייס הביאו, אז הגזירה לא קיימת. זה ואתה היום, לא יודע אם זה המצב רוח שלך היום, או שהשיעור שלי היום שטינקריקר. כי אתה לא מרוצה משום חידוש שחידשתי לך היום.
להפך, אני רוצה, יש לי דברים, אני חייב להודות, דברים שאני חסר בהם,
אוקיי, אז לאט לאט הם נכנסים.
אני לא צניעות אומר את זה.
אוקיי.
אבל זה דוגמה שגזירה שזה לכולה.
בדיוק, אין לי פה חומר, אבל גזירה לכולה, אבל עוד פעם, אני רק רוצה להדגיש שתבינו, אני לא מתכוון לומר שמשום שזה דרבונון, לכן יש לו הוקל. למשל, סופי דרבונון לכולו. לא ניכנס לכל זה, זה לא שייך לענייננו. מה שייך לענייננו שיש הבדל מהותי בין איסור מחמס עצמו, שהתורה קבע אותו, לבין איסור מחמס חשש לביו וגזירו והרחוקו, ונפקמינו תהיינה המון, אני נתתי לכם רק שלוש או ארבע, יש עוד ארבע נפקמינות שיש לי ברשימה הזאת, במצבים שאין בהם גזירו, אין באמת טעם לחשוש למי סבי. עכשיו אין לנו הרבה זמן, כי אני רואה שהשעון הוא נגדנו כדרכו בקודש בכל יום, אין פה חידוש, אבל אני אזכיר דברים מאוד מעניינים שמצאתי לגבי גידולי הקדש. אחרי הרבה חיפושים מצאתי באנציקלופדיה התלמודית ערך שנקרא גידולי הקדש, דבר שנתווה מהקדש לאחר שהוקדש. ויש פה דיון לגבי הקדש אילון ואחר כך הוציא פירות, אם יש דין של הקדש לגבי הפירות, זה נקרא גידולי הקדש. אבל אני מתכוון יותר לגידולי בעלי חיים. תשמעו משהו מעניין. גידולי מזבח, הראויים למזבח, מועלים בהם. דהיינו, למשל ולד קודשים, אני הקדשתי בהמה למזבח בתור קורבן, ועכשיו הבהמה ילדה. מה הדין של הוולד? אז הוא מביא פה סוגיה במסכת תמורה. תמורה דף למד א' סוף עמוד ב', שהוולד הזה יש לו אותו דין של האימא, והוא קשר למזבח ומועלים בו. זה נקרא ולד קודשים. עכשיו, מה הדין של חלב מוקדושים? הרי חלב אינו ראוי למזבח. אז גידולי מזבח שאינם ראוי למזבח, כעוד חלב מוקדושים, היינו חלב של קורבן נקבה וביצי תורים של קורבן, לא נהנים מהם, דהיינו יש איסור הנאה, אבל לא מועלים בהם. אין פה איסור מעילה. ועל זה הוא מביא משנה במסכת מעילה דף י"ב עמוד ב'. אז אם כן יוצא שיש פה איסור הנאה בגידולי הקדש, אבל אין פה איסור מעילה. האיסור הנאה ייתכן שהוא מדין יוצא מן האוסר אוסר, אבל לגבי חלות שם הקדש, אין כאן חלות שם הקדש, ולכן אין מועלים בו. אז אם כן, יש לנו חקירה גדולה פה, מה הסטטוס, מה הדין של גידולי הקדש בבעלי חיים הראויים למזבח? האם הגידולים הללו יש להם אותו דין של האם, של ההקדש ממש, או אולי יש לו דין של איסר הנוע של הקדש, אבל אין פה חיוב מעילה. דבר דומה מצאתי כאן עוד פעם באנציקלופדיה התלמודית לגבי גיזה ועבודה. הגיזה של קודשים תמימים אסורה בהנועה מן התורה, בין שתולש בידיים, בין שנושר הצמר מאליו, כי אם נושר הצמר מאליו הוא לא עבר על איסור גיזה, הוא לא עשה מייסר גיזה, אבל מכל מקום החפצה של הגיזה הוא אסור מדין קודשים תמימים. הוא מביא על זה סוגיה במשניות במעילה פרק ה' ורמה מעילה פרק ו' הלוך הבייס, שכל מה שגודל מגוף הבהמה בכלל הבהמה הוא ויוסר בענו. אז אם כן, בוא נחקור חקירה כזאת, האם הגיזה יש לו בדיוק אותו דין של הבהמה של קודשים? אז הוא מביא פה במה דברים אמורים עכשיו תשמעו משהו מעניין. עומר ראשון שגיזה סתם מותרס מן התורה ליחר פיג'ון, באמת ואמורים קודם שהותה גוף הקורבן, ואחר שהותה גוף הקורבן. יש פה סוגיה מאוד מאוד מעניינת. הסוגיה מופיעה במסכת נידה בדף חבוב המן א', מה הדין עם הגיזה לאחר שהותה גוף הקורבן? כלומר יש פה שלושה שלבים. בשלב א' הוא הקדיש את הקורבן, בשלב ב' הוא גזז את הגיזה, בשלב ג' הוא התיר את הקורבן. אז מה הדין של הגיזה לאחר היתר הקורבן?
הגיזה היה לפני
ההתר. בדיוק. הגיזה גדלה בבהמה, בגבה של הבהמה, בשעה שהיא הייתה מוקדשת בתור, אחר כך הותה גוף הקורבן. אולי קיבלה מום, אני לא יודע, אולי יש פדיון בקורבנות מסוימים, אינני יודע. אז הוא אומר שלאחר שהותה הקורבן, אז הותה הגיזה. מאוד מעניין, הוא לא עשה כלום לגיזה. אבל מכל מקום, קדושת הגיזה קשורה, כמו בעל ינותק, לקדושה של הקורבן. אז מה שמתיר את הקורבן, ממילא מתיר את הגיזה. אז נדמה לי, אם אני לא טועה כאן, שהדין של הגיזה הוא ממש הדין של הקורבן עצמו. כמו הוא בירך אימו. זה מה שמצאתי כאן. וכאן אין לנו זמן לזה, אבל מצאתי משהו מעניין לגבי ולד קודשים, ולדוס קודשים שנמצאו במי אימון. אז הדין הוא ככה, שהם קדושים כאימותיהם. אוקיי, שוב פעם משנה במסכת תבור דף י' זיין עומד ב'. אני לא למדתי קודשים, זה חסר לי כל כך. טוב, אולי אם נחיה עד 110 אולי נלמד קודשים, אני לא יודע. אבל יש משנה בקודשים שוולד קודשים כיוצא בהם שקדושים כאימוסיהם. אוקיי, קדושים כאימוסיהם. אז הוא לא צריך להקדיש את הוולד, הוולד הוא קודש מאלו. זה משנה במסכת תמורה. אבל כאן הוא מסתפק מאיזה שעה הוולד נחשב להקדש. הוא מביא על זה מחלוקת תנאים. ממתי קדושה של ולד קודש הקדש חלה על הוולד? יש סוברים בהווייתם. יהיו לך כתוב בתורה. היינו, מה זה הווייתם? לידתם, בשעה שיצאו לאוויר העולם. אבל קודם לכן, אין הקדושה יורדת עליהם. ויש תנאים שסוברים, וכל זה הוא סוגיה במזבוח עם דף קוף י' דלת. ולודוס קודשים הם קדושים ממי האימם, היינו בשעת יצירה. וכיוון שאימו קדושה, אז כל מקצס הוא מקצס שנברא בו נתפסת בקדושה של האימא. ובלודוס קודשים ממי האימא הם קדושים. ואומר נפקמינה בין התנועים, אם הוא שוחט את האימא, האימא היא קדושה בקדושה בהמה למזבח, ונמצא במי אימא ולד. אז לפי אותם תנאים שסוברים שבמי אימם הם קדושים, כמו שדיברנו, כל מקצס הוא מקצס שנברא נתפסת בו קדושה, אז הרי הוולד קודש בקדושה שהם. אבל למען דיום רב בהוויוסם הם קדושים, דהיינו ביציאתם לאוויר העולם, אז הרי הם חולין גמורים ונחל לכל אדם ובכל מקום, כי הרי למעשה לא הייתה יציאה לאוויר העולם. אז חשבתי אולי כאן יסוד המחלוקת היא איך להבין את הגדר של ולד קודשין. אם אני אומר שהוולד הוא חלק מהאימא, אז הוא קודש משעת תחילת יצירתו, אפילו מקצס מקצס. אבל אם אני אומר שיש כאן מציאות חדשה שהתורה עשרה ולד קודשין בדיני הקדש, אז באמת דבר אמור בשעת יציאתם לעולם. אינני יודע. אוקיי, למחר יש לנו עוד כמה סוגיות שלא הגעתי אליהם היום. מה הדין של ולד בגזלה, אדם גזל בהמה והיא ילדה? מה הדין של סודה בייס הפרס שהוא תומא דרבנן? ומה הדין של מקס מרדוס? האם מקס מרדוס הוא בעצם מקס דאורייתא, רק על איסור דרבנן, או שזה מציאות חדשה בפני עצמו של מקס מרדוס? אז מי שיכול לעזור לי עם הנושאים האלו, אני אשמח. בסדר? אז מה למדנו היום? למדנו מלוכוס וגזירוס, דווקא חומרה בגזירוס, סוה בסוה, איסו ייחוד, גדולי הקדש, ולד הקדש, וגיזס הקדש. אוקיי, בסדר.
I read a Shah and Tshuva, which had from Rabbi Zilberstein, and I have a hard time understanding why he passed on this, but maybe from what he says.
What's that even say for Alenu Shabeach? He has a lot of Sfarim.
He had 5,000.
We have here in English, I think this is all from Zilberstein, this whole set.
I've been online. It says 5,000 Shahs and Tshuva. A person's in a hospital, and there's 24/7 video of every room. For security reasons. Right. So there's a 13-year-old boy in the hospital and says bar mitzvah. So they go into the shul and they have a bar mitzvah of him. Now the mother wants the videotape of the bar mitzvah. Well, it's taken on Shabbos. Well, it's taken automatically.
Right.
It's going whether they're there or not.
So what's the shiloh that it's Malach Shabbos?
And she asked for the videotape. He passed it.
Really? He always comes up with a chiddush, and it's usually lechum. I would have said it's muta. I mean, it's not.
So maybe it's a takana.
For example, the chashmal goes on Friday night in my apartment. Am I allowed to eat to that chashmal? You know, maybe there's some worker over there who may be Jewish who turned on the electricity.
I fixing
what?
I've got cousins there who don't use electricity.
At all, the clock. Right. No, I'm saying I use electricity, but the electricity is going the mail. There's no malach. But here, in Beknisat Shabbat, there was no electricity. And where I'm here in Rami Meir, it's every other Friday, like that. Okay, so don't tell that in case I have to sell the place. But so now the electricity goes on. It's 9 o'clock at night. You know, Shabbos.
They fix it in the street.
They fix it in the street, and then maybe Chas V'Shalom Jews who are working. So I'm making a lot of it because they need it for security reasons. You know, it's not just Berzon who needs the electricity. The whole country needs electricity. So he says it's awesome.
He says it's awesome.
Okay. That's something else. Oh, I thought he was saying that it's called Malecha Shabbos. Oh, I see.
Because as you're saying, it's a gezeira lifnei atzmo that you can't video. So it doesn't matter what's being done automatically or what the gather of it.
In other words, you're saying gezeira b'shev altas. It means even though he didn't violate it with an action,
because
the machine is going.
Maybe it's in that gather that he wanted to say.
So let me just think about that. We said that according to the Machmirim, you can't tell the guy to play music for you on Shabbos, even though it's Shevi Al Tasa, because it's a gzera. Or, for example, if Kivega has a tzad to say that you can't buy something with a tnai, that the kinyan should be chal on Shabbos, even though he's not doing anything on Shabbos. The kinyan was effectuated, the Maisa kinyan was implemented on Erev Shabbos. So you're saying here the same thing, even though the mice of turning on the video machine was done on Erev Shabbos, but since the video continues, then maybe that gzera should apply even b'shevi altas.
The zidi was that because of security, not this.
Right, leaving out the security element for 1 second, but let's say, forgetting about security, I would organize a video. I mean, a lot of people are talking about this today, because you know, anything that's not videotaped didn't happen, right? It never happened. If you didn't take a picture of it, you didn't see 5 elephants, you know what I'm saying? Everything has to be a picture. You know, if you scratch your nose, you got to take a picture of it. So my grandson had a hanochas tefillin at the kota. Like, you know, they were getting nervous. They couldn't find a camera, you know, because he didn't put on tefillin if there was no camera there. You know? So let's say I organized my camera on Erev Shabbos. So you're saying that B'Torah's Gzera, whatever Gzera applies here, that is... So how does that apply to Shabbos clocks, you know, and stuff? You know, the lights go on Shabbos.
Right. So he does.
So I set it on Erev Shabbos. So why isn't there? Why is that different than the Kinyan that'll be chal on Shabbos according to Rav Kivega? The answer is because the Gzeira is violated on Shabbos. And the video, the lights are to choose on Shabbos. I don't know. I'm not sure. It's complicated. There's no simple answer to your question. But Rav Zilberstein asks it for another reason, because of Kol Hashem.
Right.
Okay, so I don't know if my Chashmah goes on Friday night. I hope that's not Kol Hashem. I don't know. Maybe he'll say that that's also Kol Hashem.
Do you want that full moon volume?